אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את תחוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור.
הלימון מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן לוקח אותנו אל נבחי הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם עזבנו את השמאל בנקודת הקריסה של הנבואה הגדולה שלו. במקום שהקיבוץ ישנה את ישראל וישראל תשנה את העולם, כמו שחזה ברל כצנלסון, הסוציאליזם העולמי קרס, ובדרך למטה לקח איתו גם את הסטארט-אפ הישראלי הראשון, הציונות הסוציאליסטית. אבל רגע לפני ההתרסקות נכנס לזירה רעיון גואל וקריזמטי שנסח בשמאל אנרגיות מחודשות. השלום. ואם חשבתם שהרעיון הזה נולד רק ב-67 עם כיבוש יהודה שומרון ועזה, אתם לגמרי טועים. לאתוס השלום יש אב קדמון שהמתין בשולי ההיסטוריה עד שהגיע זמנו לפרוץ. מי הוא חוזה השלום הראשון ומה קרה לחזון שלו? מהי נקודת ההשקה המפתיעה בין השמאל הישראלי לחבד ולמה עוד פעם לא שינינו את העולם. היום במפלגת המחשבות, האם זהו באמת הפרק האחרון של השמאל? שלום, מיכה.
שלום, אפרת.
בפרק הקודם, הסברת בצורה מאוד מאוד גרפית, והייתי אומרת אפילו גיאומטרית, למה הקריסה של הסוציאליזם גרמה לקריסה רחבה יותר של כל האדנים שעליהם עמד השמאל הישראלי. שזה לא רק הסוציאליזם, זה גם חילוניות, זה גם לאומיות, או בגרסתה המקומית ציונות. ההתמוטטות של הסוציאליזם בעולם ובגרסתו המקומית, באמת הייתה חוותה קשה מאוד ברעיונות המכוננים של השמאל הישראלי. אבל אז, רגע לפני הקריסה של הדבר הזה, פתאום נכנס רעיון חדש. הייתי אומרת במידה מסוימת גואל, במובן הזה שהוא גאל את השמאל מהתרסקות, וכמעט בלי שאף אחד שם לב, שינה את הנרטיב של כל התנועה הזאת. וזה אתוס השלום. מאיפה הוא הגיע פתאום?
לפי דעתי אפרת, המקור של כל אתוס השלום, זה הכתבים של תיאודור הרצל.
אוקיי, את זה לא ראיתי מגיע. לי היה נדמה שהרצל נעלם אי שם, עוד לפני שקמה המדינה, ושחזון השלום הוא קצת נסיגה מהרצל, אפילו.
אני לא חושב שרוב הפיסניקים ויזמים ואקטיביסטים של השלום, מזהים את עצמם
בהכרח
כהרצליאנים.
להפך אפילו, להפך. זאת אומרת, יש משהו, לפחות באיך שלומדים הרצל בבית ספר, בתיכון, כן? יש משהו אפילו קצת חרדתי אצל הרצל, בפרויקט okay. הציוני של הרצל, כמו שאנחנו לומדים אותו, ותכף אני מבינה שאתה תתקן אותי, משהו שאומר באמת, כולם רוצים להרוג אותנו, קמים עלינו לחלותנו, רק שתהיה לנו פה מדינה, אנחנו נוכל להינצל. זה ממש לא שלום בין עמים, זה ממש לא שלום
אז
בכלל.
אז אני אסביר, הסיבה שככה אנחנו מרגישים וחווים את הרצל, כי כולנו גדלנו, כל מי שאוהב את הרצל ולמד את הרצל, על משפט הדרייפוס, נכון? מתי הרצל גילה את הציונות שלו? כשהוא מגיע כעיתונאי לתעד את משפט דרייפוס, ומחוץ לבית משפט לפריז, אנשים צועקים בצרפתית, מוות ליהודים. והרצל ברגע נבואי מבין שקריאות מוות ליהודים האלה, זה לא מכה קלה בכנף, זה לא כפי שאחרים חשבו, הדים לאיזושהי אנטישמיות קמאית שהולכת ומתפוררת, להפך, זאת בשורה של אנטישמיות מסוג חדש.
כן, דווקא בגלל האמנציפציה,
כן.
היא משנה את פני האנטישמיות הזאת.
נכון. והוא חוזה שהיא עתידה להתפרץ באופן מפלצתי, דווקא במערב אירופה, דווקא במרחבים של האמנציפציה, והוא מבין שהציונות צריכה להציל אותנו מהאנטישמיות. אז זה המקום החרדתי הזה, נכון? הציונות כריאקציה לאנטישמיות, כתגובה לאנטישמיות.
כמקלט בטוח.
כמקלט נכון, בטוח.
זה הביטוי.
נכון. וכאן האי-הבנה של הרצל. כי הרצל הוא הרבה יותר רדיקלי מאיך שצגנו אותו כרגע. זה נכון שהציונות היא ריאקציה לאנטישמיות, אבל הרעיון שאנחנו נקים כאן, מרחב מוגן מאנטישמים, עם צבא חזק שישמור עלינו מאנטישמים, זה לא הרצל. אתה יודע שאצל הרצל ומדינת היהודים אין אפילו צבא? ובאלטנוילנד, באוטופיה שלו, מתארים את כל פערי הטכנולוגיה של מדינת היהודים, ואין שם נשק, כי הציונות של הרצל היא מאוד רדיקלית. הרצל לא חשב שהקמת מדינה תאפשר ליהודים להגן על עצמם מפני האנטישמיות, הוא חשב שהקמת המדינה תביא להיעלמות של האנטישמיות all together.
אוקיי, אז בוא תעשה סדר ובוא נתחיל מההתחלה של הרצל. בעצם אני צריכה להוריד את כל מה להשיל את כל מה שאני חושבת שאני יודעת על הרצל ולהתחיל מחדש.
ציונות זה פרויקט לביטול האנטישמיות. מאיפה זה מגיע? תראי, במאה ה-19 רווחה תחושה, אמונה, שהאנושות זה משפחה. משפחה, זה האנושות. משפחה של עמים, האיברים במשפחה הזאת, זה העמים. מה זה אומר? הרצל צפה באי הצלחת האמנציפציה, הוא אמר משהו נורא פשוט, ככה אני מבין אותו. כי יחידים לא יקבלו יהודים במדינות לאום אירופאיות. זה לא הולך לקרות. אבל כעם כן יקבלו אותנו במשפחת העמים. זאת אומרת, הציונות הולכת להצליח במקום שבו האמנציפציה כשלה. האמנציפציה רצתה להביא להתקבלות של היהודים, היא כשלה, הציונות הצליח. על פי האנליזה של הרצל, וזו אנליזה מורכבת, הוא עושה אותה במדינת היהודים, אני מגיע רק למסקנה שלה, בלי כל הניתוח, שונאים יהודים כי אין להם מדינה. זאת הסיבה לאנטישמיות.
כי לא יודעים איך לאכול את הישות הזאת שקוראים לה עם בלי מדינה.
זאת אומרת שברגע שתהיה להם מדינה, השנאה תיעלם. ואז דרך אגב, באלטנוילנד, באיזשהו אוטופיה העתידית שלו, מתאר מה קורה אחרי שקמה מדינה, אחרי שליהודים יש מדינה, אז גם היהודים שחיים מחוץ למדינה, מקבלים אותם. כי ברגע שיש להם מדינה, השנאה כלפי יהודים, גם אלו שלא במדינה, נעלמת. עכשיו, אני יודע מה קורה להרבה מהמאזינות ומאזינים שלנו. הם נזכרים באירוע חדשותי שהיה כנראה לא מזמן, לא משנה גם מתי הפודקאסט הזה מושמע, זה קצת אחרי אירוע בעולם שבו יש תקרית אנטישמית, בקנדה, בוושינגטון, בפריז, שבו יש תקרית אנטישמית על רקע מה?
שנאת ישראל, שנאת מדינת ישראל.
משהו שישראל עשתה, שזה נפצע, שזה משהו, ופתאום מרביצים ליהודים. אז קודם כל, מסכן הרצל.
מתהפך בקבר.
אז אני רוצה לבקש מכל המאזינות ומאזינים, בואו נקשיב להרצל מבלי שאנחנו יודעים שהוא טעה, שהנבואה שלו לא התגשמה. כי באותם רגעים, זה מאוד מסעיר, ואני אגיד לך למה זה מסעיר. הציונות כפרויקט לביטול האנטישמיות, זה אולי ניסוח שלי, פרשני הרצל לא אבין להגיד את זה אחרת. זה פרויקט הנורמליזציה של המצב היהודי. הרעיון הזה די נשכח. תחשבי על הפרדוקס של היי אייר תשח, 1948. דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה. לכאורה, באותו רגע עצמו, הוא הגשים את החלום של הרצל, נכון? הרצל כתב ספר מדינת היהודים, והנה קמה מדינת היהודים. היא מדינת ישראל, נכון? אבל מה קורה רגע אחרי הכרזת העצמאות והקמת המדינה? מדינות ערב פולשות לארץ ישראל, ומתחילה מלחמת העצמאות, או השלב השני והקטלני של מלחמת העצמאות, והאמת היא, אפרת, המלחמה לא הסתיימה מאז. זה נכון שהסתיימה מלחמת העצמאות, ואז התחיל מבצע קדש, ואז בעצם התחלנו את מלחמת 100 שנים לפחות שלנו.
מלחמה אחת ארוכה שלא נגמרת. אבל הרצל דיבר על סיום הקונפליקט, אני חושבת שעם מדינות העולם, ואם נגיע יותר ספציפיים, עם מדינות אירופה.
נכון, הוא באמת לא העלה על דעתו. שמה שהציונות תעשה זה תמיר קונפליקט אחד בקונפליקט אחר.
או, זה לא המלחמה שהתחילה, המדינות שפלשו לכאן לא היו גרמניה, וזה היה מדינות ערב שסביבנו.
נכון, הוא לא העלה על דעתו.
מה, הוא לא לקח בחשבון את הלאומיות הערבית?
לא, פה זה באמת עיוורון של תיאודור הרצל. יש באלטנוילנד מפגש מאוד מעניין עם אדם בשם רשיד ביי. אני מקריא לך מאלטנוילנד, בתרגום של מרים קראוס. אז שואלים את רשיד ביי, אתם לא חושבים שהיהודים הם זרים שפלשו לארצכם? אז הוא עונה, רשיד ביי עונה להם, אלוהים, איזה דברים מוזרים יש לך בראש? כאילו, מה שהדבר המוזר שהמושלמים יחשבו שהיהודים
כן,
הם זרים.
כן.
ענה רשיד, אתה היית מתייחס למישהו שלא לקח ממך כלום, אלא רק נתן לך, כמו אל גנב, היהודים עשו אותנו עשירים יותר, מדוע שנכעס עליהם? הם חיים איתנו כמו אחים. מדוע שלא נאהב אותם?
כואב לשמוע את זה.
כן, כן, כואב לשמוע את זה. תראי, עולם שלישי תמיד מחפש גרין קארד לעולם הערבי, לעולם הראשון, נכון? תמיד רוצים להגר לאיפה שהציוויליזציה יותר מפותחת, מתקדמת ומשגשגת. זה חוק היסטורי. מה זה פלסטינה? אם באמת יצליחו, כפי שהרצל חשב שנצליח לעשות כאן, להקים כאן מדינה משגשגת, אירופאית, מערבית, מתקדמת, אז הערבים כאן, במקום להגר לעולם הערבי, העולם הערבי מהגר אליהם. זה גרין קארד בלי לעלות על הרכבת.
כן.
מקומי. אז למה...
איך יכול להיות שהם לא ירצו להצטרף לזה?
נכון, נכון. אז זה ניתוח רציונלי שמתכחש לדחפים
וליצירתי. רציונלי, לא רק רציונלי, אירופאי מאוד.
נכון.
אירופוצנטרי.
נכון.
קולוניאליסטי. הרי זה מה שעמד מאחורי כל התנועה הקולוניאליסטית. הרי איך יכול להיות אם אנחנו נבוא... אנחנו, האירופאים המערבים, נבוא לכל האפריקה...
יש כאן הכחשה, כן.
למה שהם לא ירצו שאנחנו נביא להם את האור?
קולוניאליסטים בדרך כלל, הם מגיעים למדינות וגוזלים מהם את המשאבים שלהם.
אבל לא בתודעה שלהם, לא בתודעה שלהם.
נכון, אז כאן באמת להרצל היה נקודת עיוורון מדהימה, שאני חושב שז'בוטינסקי שם עליה את האצבע, הוא מכחיש את היצרים הזהותיים של הערבים. לז'בוטינסקי הייתה הבנה שהערבים הם לא פחות ציונים מהיהודים. הם לאומיים בדיוק כמונו. והמחשבה שהשבחת איכות החיים תביא להרדמת היצרים הזהותיים שלהם, זה כשל קולוניאליסטי. פה את צודקת, זה כשל שאפשר לחלוט
אגב,
אותו.
אגב, זה קיים עד היום. זה קיים עד היום. יש עד היום הרבה מאוד קולות שאומרים, אם רק יהיה להם יותר טוב, אז כל המאבק הלאומי הפלסטיני יסתיים. עד היום ז'בוטינסקיות מול הרצליאניות כזאת, הם שני קולות שאנחנו שומעים אותם בחברה הישראלית, ביחס לחברה הפלסטינית שחיה פה.
יש אנטישמיות באירופה כי אין לנו מדינה, ולא תהיה אנטישמיות במזרח התיכון, כי אנחנו מביאים דרכות של אירופה למזרח התיכון, זה הניתוח שלו. שוב פעם, אני בטוח שהרבה מאזינות ומאזינים עכשיו חושבים, וואו, איזה נאיבי הרצל, נורא קל לשפוט הוגה 100 שנים אחרי ההגות שלו, דרך אגב, בדיוק 100 שנה. ועכשיו תראי מה קרה להרצל. במידה רבה, כל החלק הזה בחזון של הרצל נדחק לפריפריה של התודעה ושל ההיסטוריה. אבל כפי שפרדריך הגל אמר פעם, רעיונות גדולים נוטים לא למות. הם נוטים להמתין בפריפריה של ההיסטוריה לרגע שלה. ורעיון הזה המתין כמעט 20 שנה לרגע שלו, ואז הרגע שלו הופיע. ב-1967, הניצחון במלחמת ששת הימים, היה הרגע שעורר מתרדמתו את הרעיון ההרצליאני. למה? כי רגע אחרי המלחמה, בבוקר המטאפורי שאחרי המלחמה, כמו אנשים שהיו צאצאים רוחניים אינטלקטואליים של הרצל, ודרך אגב אפרט, הם לא היו מודעים לכך שהם מחיים כאן רעיון של תיאודור הרצל.
ברור, כי את הרעיון הזה אף אחד לא הכיר בעצם מתוך ההגות שלו, פחות או יותר.
ואז הם מסתכלים על רמת הגולן, ואומרים, היי, זה שטח שהסורים רוצים, והוא אצלנו, ויהודה ושומרון, זה שטח שהירדנים רוצים, והוא אצלנו, וחצי האי סיני, גם ברצועת עזה, אבל כנראה שלא רצועת עזה.
זה פחות רוצים.
חצי האי סיני, זה שטח שהמצרים רוצים, והוא אצלנו, הפעם הראשונה בהיסטוריה הישראלית, יש לנו קלפי מיקוח. וזאת החלטה רשמית של ממשלת ישראל, כמה שבועות אחרי המלחמה, להיכנס למסע המתן עם העולם הערבי, שטחים, תמורת שלום, למעט ירושלים רבתי. ההחלטה הזו מקבלת הדהוד בהחלטת האום 242. והנה פתאום, הרעיון שהובס ב-48, קם לתחייה ב-67.
זאת אומרת, הפנטזיה שאם רק ניתן למדינות האלה שטחים תמורת שלום, נכון? זאת כן. שם מתחילה בעצם הנוסחה הזאת, ואז נפתור את הסכסוך עם העולם המוסלמי.
ואז כשזה יקרה, אנחנו נפסיק להיות נטע זר במזרח התיכון, נתחיל להיות חלק אורגני של המזרח התיכון, וכשזה יקרה, אפרט, אירופה באמת תקבל אותנו. ואז החזון ההרצליאני באמת יתגשם. סוף סוף נהיה חלק ממשפחת העמים, מה שהאמנציפציה לא הצליחה לעשות, הציונות כן תצליח לעשות, מכך שנמנף נכון את הישגי המלחמה. הישגי המלחמה יביאו לשלום ולסיום הגלות. לא הגלות מארץ ישראל, הגלות מהאנושות. הרעיון הזה, קצת דיברנו עליו לפני 3 פרקים. מקבל תאוצה בשנות ה-70, ביקור סאדאת בישראל, לא נחזור על הדברים, אבל הרעיון הזה מקבל תאוצה. רק נזכיר דבר אחד מאוד מעניין, שבכל העולם תנועות שלום ומחנה שלום, בדרך כלל קם כריאקציה למלחמה, מלחמת וייטנאם יצר תנועת שלום. כאן תנועת השלום קמה? כריאקציה לשלום.
כן, נכון? זה ממש המצאה ישראלית
נכון,
מקורית.
נכון.
סדאת, שלום עכשיו.
נכון, סאדאת מגיע, מתחילים תהליך שלום, וקמה תנועת שלום כדי להגיד, אל תפספסו את הרגע שלום עכשיו. אז אז השלום זה תגובה על השלום.
זה כמו שהזכרת לנו כשדיברנו על זה בפרק הראשון של הסדרה הזאת, אחר כך הם קיבלו את המלחמה שלהם. מלחמת לבנון.
לבנון הראשונה,
נכון. ושם התנועת שלהם עכשיו קיבלה את הבוס שלה.
נכון. ואז רעיון שנוצר אצל הרצל, מקבל חוותה ב-48, מובס ב-48, קם לתחייה בזכות 67, צובר תאוצה בשנות ה-70, ה-80, מגיע לשיא שלו בשנות ה-90, ימי אוסלו, התחושה שעוד רגע אנחנו במזרח תיכון חדש, ותכף אפרת אני ארצה לצלול אל תוך הרעיון שהרגע אמרתי, מזרח תיכון חדש.
כן, זאת פנטזיה שמיוחסת לפרס, נכון? נכון, זה נכון, התיאוריה הגדולה שלו.
זה ספר שהוא כתב, וזאת התיאוריה הגדולה שלו, אבל אז הופיעה האינטיפאדה השנייה. עכשיו, האינטיפאדה השנייה הייתה מכה קטלנית למיתוס השלום. וזה לא רק בגלל האופי הרצחני והאלים והמדמם של האינטיפאדה השנייה. הסיבה המרכזית היא לא האופי של האינטיפאדה השנייה, אלא העיתוי של האינטיפאדה השנייה. הטיימינג של האינטיפאדה השנייה.
ומה היה כל כך מיוחד בטיימינג שלה?
כמה שבועות אחרי ועידת קמפ דיוויד.
ועידת קמפ דיוויד השנייה.
השנייה.
כן, לא זאת שהביאה את השלום, אלא זאת שלא הצליחה להביא את השלום.
נכון. אפשר לומר, אם מיתוס השלום נוצר בעקבות ועידת קמפ דיוויד הראשונה, הוא התפרק בעקבות ועידת קמפ דיוויד השנייה. מי מגיע לשם? יאסר ערפאת, כנציג הפלסטינים. תמונה מדהימה. אהוד ברק, כנציג של ישראל, ו...
קלינטון.
ביל קלינטון. כנציג של העולם החופשי כולו. כאן אנחנו לא נשאל מה באמת קרה היסטורית, כי בסיפור שלנו, כשאנחנו מתארים ביוגרפיה של רעיון, מה שחשוב זה איך ישראלים תפסו את מה שקרה בקמפ דיוויד.
ואיך ישראלים תפסו את מה שקרה בקמפ דיוויד?
ברק הציע הכל. את כל החנות. את הכל. בפועל, נסיגה מלאה מעזה. נסיגה כמעט מלאה מיהודה ושומרון. חלוקת ירושלים, פשרה בהר הבית. הנשיא קלינטון כותב באוטוביוגרפיה שלו שהלסת שלו נשמטה מההצעה הזאת. הוא כותב, זאת ההצעה הנדיבה ביותר שמנהיג ישראלי אי פעם הציע לפלסטינאים, ואי פעם יציע לפלסטינאים.
טוב, פה הוא טעה.
הוא טעה כי אולמרט היה יותר מדהים, אבל נכון. באותו רגע זה היה מדהים, ודניס רוס וכל הם כותבים, הייתה הצעה, ערפאת אמר לא. דרך אגב, לדעתי, זה לא מעניין שערפאת אמר לא, הוא לא צריך להאשים אותו שהוא אמר לא, הוא לא חייב לקבל כל הצעה שלנו, הוא גם לא הציע הצעה נגדית. זה לא החלק החשוב של הסיפור שערפאת אמר לא. החלק החשוב של הסיפור זה שחודשיים אחר כך פרצה האינתיפאדה השנייה. בפועל, כשקניונים ואוטובוסים התחילו להתפוצץ, והיית באה לישראלי או לישראלית, ומוכרת את הנרטיב הקלאסי של השמאל, ואומרת את המשפט הבא, אתם יודעים, כל האלימות הזאת, זה בגלל הכיבוש, הם היו צוחקים לך בפנים.
כן, הצענו הצעה שתסיים את הכיבוש, ואז האוטובוסים התפוצצו לנו בפנים.
בדיוק. כל האלימות הזאת לא יכולה להיות בגלל הכיבוש, כי היא פרצה רגע אחד אחרי שאנחנו הצענו לסיים את הכיבוש.
לא, היא יכולה להיות בגלל הכיבוש. הכיבוש של 48.
נכון.
עצם הקמת מדינת
עצם
ישראל.
עצם הקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, כל הלוגיקה, כל הנרטיב של השמאל מתפרק, לא רק בגלל האופי האלים של האינתיפאדה השנייה, אלא בעיקר בגלל הטיימינג, העיתוי של האינתיפאדה השנייה. הצענו להם שלום, הם השיבו במלחמה, במתקפת מתאבדים, והצירוף הזה אפרט, שפורר את הנרטיב הבסיסי של השמאל, כל זה נתן את החוותה אולי הקטלנית על מיתוס השלום. זאת אומרת, רעיון שנוצר בכתיבה של הרצל, וחוטף חוותה ב-48, וקם לתחייה ב-67, חוטף חוותה נוספת, אולי הפעם קטלנית, באינתיפאדה השנייה. מאז האינתיפאדה השנייה. וגם בעיקר בגלל אירועי כישלון ההתנתקות,
דיברנו על כל זה בפרק הראשון, אפשר לשמוע את הפרק הזה ולקבל את כל התמונה היותר עמוקה.
מיתוס השלום מתפרק ומרבית הישראלים מאבדים את האמון שלהם בשלום.
אבל בוא נחזור כמה צעדים אחורה, בכל זאת לפנטזיה הזאת שהזכרת של פרס, הרבה שנים היא עוד הייתה באוויר, בשנים מסוימות היא כבר הייתה באוויר כמושא לעג, כן? מזרח תיכון חדש. אני חושבת שהאירועים שחווינו פה בתקופות האחרונות הוכיחו שהמזרח התיכון מאוד לא חדש, אבל בוא נדבר רגע על, על היומרה, על הפנטזיה הזאת.
אז מזרח תיכון חדש, לעניות דעתי צריך להבין את זה, בהקשר הגלובלי של הרעיון הזה. בשנות ה-90 הרעיון הזה, היה רעיון לא רק מאוד סביר, גם אולי כל רעיון אחר הוא לא סביר. למה? בגלל שההקשר הגלובלי הוא שבשנות ה-90, זו התקופה שבה ברית המועצות מתפרקת, והיא מביאה לשיא תהליך שיש בכל העולם, וזה תהליך הבא. משנות ה-80, העולם עובר תהליך של דמוקרטיזציה. מדינות באמריקה הלטינית עוברות דמוקרטיזציה, כמו ארגנטינה, צ'ילה. מדינות באירופה, כמו ספרד, פורטוגל, יוון, עוברות תהליכים של דמוקרטיזציה. דרום אפריקה, לקראת הסוף, מסיימת האפרטהייד שלה. וכמובן, הדובדבן שבקצפת, חומת ברלין נופלת, מזרח גרמניה נהיה דמוקרטית, ברית המועצות, כפי שאמרנו, מתפרקת, הונגריה, פולין, כולם עוברים בחירות, וכל התהליך המדהים הזה שפורץ לפתע, גל של דמוקרטיזציה, בפיליפינים, קורסון אקינו, גל של דמוקרטיזציה בכל העולם, היה מישהו שניסה להמשיג את הרגע הזה, וקראו לו פרנסיס פוקויאמה. ופרנסיס פוקויאמה, שכותב מאמר שהפך אחר כך לספר, ממש בתקופה הזאת של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, קוראים למאמר שלו ועד הספר, The End of History, קץ ההיסטוריה. באיזה מובן? הוא הרגיש שההיסטוריה, כפי שאנחנו מכירים אותה, מגיעה לקיצה. כל ההיסטוריה, חברות אנושיות, בתהליך של ניסוי וטעייה, מנסים לפענח את השיטה שמוציאה את המיטב מהאדם. ועכשיו ההיסטוריה מגיעה לקיצה, אחרי תקופה של עבדות ותקופה של פאודליזם.
יש תשובה, וקומוניזם. יש תשובה.
יש תשובה, וכל העולם הולך להבין את התשובה הזאת. דמוקרטיה ליברלית. Mm-hmm. ואני רוצה רגע אחד להסביר את הרציונל בהיגיון של פרנסיס פוקויאמה. מדינות מטבען רוצות לנצח אחת את השנייה, להביס אחת את השנייה, להתפשט אחת על חשבון השנייה. כדי שזה יקרה, צריך צבא חזק, נכון? לאט לאט, ככל שעובר הזמן, מבינים שתנאי לצבא חזק זה טכנולוגיה מתקדמת. אוקיי, אז בואו נפתח טכנולוגיה מתקדמת, יהיה לנו צבא חזק, אנחנו נשלוט בעולם, או נשלוט על השכנים שלנו. אבל כדי לייצר טכנולוגיה מתקדמת, צריך אקו-סיסטם שמאפשר פיתוחים טכנולוגיים. ומה האקו-סיסטם שמאפשר חשיבה מדעית, יצירתית, נועזת? זה אקו-סיסטם שבו אנשים לא מפחדים לחשוב ולא מפחדים להביע דעתם. זה האקוסיסטם שמאפשר לפריצות מדעיות וטכנולוגיות. במילים אחרות, אם אתה רוצה צבא חזק, צריך טכנולוגיה, חפשי טכנולוגיה, צריך אקלים, והאקלים הזה הוא במיטבו בדמוקרטיה ליברלית. זה על רגל, מאוד על רגל אחת, חלק מהטיעונים של פרנסיס פוקויאמה בספרו קץ ההיסטוריה. במילים אחרות, לא בגלל שמדינות רוצות להשלים אחת עם השנייה, אלא דווקא בגלל שהן רוצות להשתלט אחת
כן, על השנייה. כן, זה לא חזון כזה של ג'ון לנון, כזה של אימג'ן, אין מדינות, אין גבולות, אין זה.
אבל מה התוצאה הפרדוקסלית המדהימה? שהאמביציה של מדינות גורמת להם לרצות להפיק את המיטב מהמשאב האנושי, להוציא את המיטב מהמשאב האנושי, בדמוקרטיה ליברלית מוציאים את המיטב מהמשאב האנושי, כשהם לא מפחדים לחשוב אנשים במיטבם, וכתוצאה מכך, מדינות נהיות ליברליות ודמוקרטיות, אבל מה הקאץ'?
הן מפסיקות להילחם אחת בשנייה.
זה האקלים שבו אנחנו על סף שלום עולמי, ושימון פרס כותב את מזרח תיכון חדש. טענתי שמזרח תיכון חדש זה הניסיון של שימון פרס לייבא את הסנטימנט שיש עכשיו של שנות ה-90 בעולם, של קץ ההיסטוריה, של פוקויאמה, שאנחנו על סף שלום עולמי, את האופטימיות של שנות ה-90 שיש בעולם, פרס ניסח בישראלית ובעברית ובמזרח תיכונית. ועל רגל אחת, התזה של פרס, היא שבניגוד לקיר הברזל של ז'בוטינסקי, בניגוד לתפיסת הביטחון הישראלית הקלאסית, שכל שלום מתבסס על העוצמה של צהל, במילים אחרות, מה שישמור על השלום זה שיפחדו מאיתנו, ומהמחיר שאנחנו נגבה מהם אם יפרו את השלום, פרס אומר לא, פירות השלום זה רווחה כלכלית בכל המזרח התיכון. והרווחה הכלכלית של המזרח התיכון תנטרל את דחפי המלחמה. במילים אחרות, הערובה לשלום זה פירות השלום. התוצאה של השלום תהיה גם הסיבה של השלום. ושוב, עד עושה פה פרצוף, זה היה משכנע ב-90s, כשכל העולם מדבר על קץ ההיסטוריה, על דמוקרטיזציה, על שלום עולמי, כשזו התחושה, ואגב, פוקויאמה עצמו, יש לו תזה, למה גל הדמוקרטיזציה מדלג על המזרח התיכון?
למה?
בגלל שבמדינות שיש הרבה נפט,
אין להם סיבה לעשות שלום.
לא, אין לך סיבה לעשות דמוקרטיה.
כן.
המוטיבציה לדמוקרטיה זה להוציא את המיטב מהמשאב האנושי אבל אם יש לך משאב יקר באדמה, אתה יכול לוותר על המשאב האנושי.
בדיוק.
נכון. אבל פוקויאמה שם לב שמשום מה זה מדלג על המזרח התיכון, ואיכשהו זה יגיע לשם, תשובת שמעון פרס, אני אביא את זה לשם. הסכם שלום בין ישראל לפלסטין, תייצר שרשרת סיבתית שתוביל לבסוף, שכל המזרח התיכון יהיה שוק חופשי קפיטליסטי, ממילא תהיה חברה יותר ליברלית, יותר דמוקרטית. זאת אומרת, התוצאה של ההסכם שלום...
ובעצם יהיה מה להפסיד. זאת אומרת, ברגע שיהיה מה להפסיד, נכון. אז האופציה של מלחמה תהיה מסוכנת מדי, הסיכון יהיה גדול מדי.
עכשיו, תשמעי קטע. נכון, מקודם אמרנו שמיתוס השלום התפרק באינתיפאדה השנייה.
נכון.
בעולם, המיתוס של קץ ההיסטוריה, וכל העולם צועד לקראת דמוקרטיות ליברליות שלא נלחמות אחת בשנייה, המיתוס הזה גם התפרק.
מתי?
9-11.
קריסת מגדלי התאומים.
קריסת מגדלי התאומים, אמריקה יוצאת למלחמה בעיראק, מלחמה באפגניסטן, ופרדיגמה חדשה מתחילה להחליף את הפרדיגמה של פוקויאמה.
אבל למה זה בעצם מחליף את הפרדיגמה? כי בעצם ארצות הברית, לא, זאת לא דמוקרטיה שנלחמת בדמוקרטיה, זאת דמוקרטיה שנלחמת ב...
זה ההבנה, התחילו לחשוב שאולי המודל של הציביליזציה המערבית לא נהיה מודל אוניברסלי, אנחנו לא מדברים על תהליכים של אוניברסליזציה של המערב, אלא על מלחמת ציביליזציות. לא, האנושות אחת לא תהיה ציביליזציה אחת, אלא התנגשות ציביליזציות, הציביליזציה הסינית, כותב סמואל הנטינגטון.
שזאת כבר פרדיגמה אחרת נכון, לפרדיגמה של פוקויאמה.
ציביליזציה המוסלמית צפויים להיות בהתנגשות עם הציביליזציה המערבית. ובהקשר הישראלי, מה שמעניין כאן, לנו היה מיתוס שלום שמתנפץ באינתיפאדה השנייה, בעולם יש מיתוס של קץ ההיסטוריה, שמתנפץ ב-9-11, שימי לב, האמון שלנו, של הישראלים בשלום, מתנפץ שנה אחת.
לפני.
לפני שהאמון בשלום עולמי, שכל העולם יהיה ציביליזציה אחת, מתנפץ שנה אחת אחר כך. אנחנו הקדמנו את העולם באמון בשלום, ואנחנו הקדמנו את העולם באי-אמון בשלום.
מה שנורא מעניין במה שאתה אומר, כי אנחנו עכשיו, בעצם אנחנו מסיימים עכשיו את הסדרה על השמאל. ואולי זה נותן לנו איזה פרספקטיבה, אז זה לא רק סיפור שלנו. זאת אומרת, יש פה תהליכים עולמיים שקורים, ועם כל הווריאציות המקומיות שלנו, אנחנו גם חלק מתהליכים עולמיים בעולם.
אפשר להגיד ככה, בורוכוב זה גרסה המקומית של מרקס, ברדיצ'בסקי זה גרסה המקורית של ניטשה, פרס זה גרסה מקומית של פוקויאמה. אנחנו לקחנו, השמאל לוקח רעיונות אוניברסליים,
ומנסה... ומגייר אותם.
מגייר אותם, נכון, השמאל הוא בעצם חבד של רעיונות. כן, וכשהם מתנפצים בעולם, מתנפצים אצלנו. רק בניגוד לסוציאליזם, אני חייב לומר, שבעולם הרגישו שהוא פחות סוחף, ואז זה הגיע אלינו, הנאורות בעולם הרגישו שזה פחות רעיון גואל, ואז לאט לאט, כשזה הגיע לשלום, אנחנו איבדנו אמון בשלום, ואנחנו פה הקדמנו את העולם בשנה אחת, האינתיפאדה השנייה קדמה ל-9-11, בדיוק בשנה אחת, וכך אפשר לומר, תהליכים שהם קרו ממש ממש בעת ובעונה אחת, ואז בעידן של פוסט-סוציאליזם, ופוסט-נאורות.
ופוסט-לאומיות.
ופוסט-לאומיות. ופוסט חזון מסעיר של שלום, זה מכניס אותנו לעידן של אחרי האידיאולוגיות הגדולות.
וזה יהיה הפרק הבא שלנו.
בוא נצעד לחלום, בלי גזע ולאום. בוא ננסה, עד ש...
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה הפרק האחרון של סדרת השמאל במפלגת המחשבות. בפרק הבא, האוטופיות הישראליות הגדולות קרסו. מה עכשיו? פרק שהוא סיכום ביניים. רוצים ורוצות לשמוע עוד? להתווכח איתנו? להציע רעיונות לעונה הבאה? מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. אנחנו קוראים אתכם שם. שם תוכלו גם למצוא קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש, ולא מנדנדים מעבר לזה. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הרעיונות, ליובל אונגר עורך את התוכן, לניר לייסט עורך הפסקול, וליה לויט על ההפקה. פרקים והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.